נציב יום, לעילוי נשמת תידנו, בן זתה, מנוחתו עדן, אמן. הפלא ופלא. אות נון. חלק ג' ניסיון. מי שרוצה שתפילתו תתקבל במרומים ידע. עת הרצון הגדולה ביותר היא בעת ניסיון. הנתקל בניסיון כלשהו, ועומד בו בגבורה, ומכניע את יצרו, זה הזמן לבקש בקשות. ומובטח לו שתפילתו תתקבל בשמיים, והשם ימלא משאלות לבו לטובה. כך אמר רבי אהרון רטה בשומר אמונים. נעילה. אמרו רבותינו, תכלית כל השנה אלול. תכלית אלול ראש השנה. תכלית ראש השנה עשרת ימי תשובה. תכלית עשרת ימי תשובה יום הכיפורים. תכלית יום הכיפורים הנעילה. לכן התגבר כארי להתפלל נעילה בכוונה גמורה. כי הכל הולך אחר החיתום. כך מבואר במשנה ברורה תרחץ' ג' ובסידור תתקבל יום הכיפורים תפילת נעילה. ברקיע העליון קיים פתח שבמשך כל ימות השנה הוא סתום וחתום. רק חצי שעה בשנה הוא נפתח לקבלת תפילות. בשעת הנעילה. כך מבואר בספר קדוש בציון תקה. בנעילה השם דן את האנושות לבדו, ללא פמליה של מעלה. מסיבה זו, אדם המתחזק בזמן הזה וחוזר בתשובה שלמה, נמחלים לו כל החטאים שחטא מעודו. כולל חטאים שעליהם אין יום הכיפורים מכפר, כגון חילול השם. כך כתב בעל משך חוכמה, פרשת וילך, דיבור המתחיל בהפטרה. נפילת אפיים. אדם אומר נפילת אפיים, ללא כוונה, ללא שימת לב למילים שמוצאים מפיו, גורם לעצמו להסתלק מן העולם בטרם עת. כך אמר בעל מגן אברהם בשם הזוהר. אדם שמכוון בנפילת אפיים, זוכה למעלות רבות. בין שלל המעלות, יזכה להבין את התורה ואת סודותיה, ויקבל כוחות עלומים להילחם ביצרו הרע. כך אמר הארי זכרונו לברכה, הובאו דבריו בספר דבש לפי ובספר פלא יועץ. שעת אמירת התחנון היא עת רצון גדולה מאוד כמבואר בשס, שבזמן חכמים זכרונם לברכה נהגו לבקש בקשות פרטיות בעת אמירת תחנון, כי היא עיקר התפילה. כך אמר רבי ישמעאל מניקלסבורג על פי הגמרא במסכת בבא מציעא נ"ט ותענית ט'. כשאומרים את התיבות לדוד, אליך אדוני נפשי אשא, יש לכוון שמוכן למסור את הנפש, כפי שדוד נשא נפשו אל השם. העושה כן, כל חטאיו שחייב עליהם מיתה בידי שמיים, מתכפרים לו. מאידך מי שאומר תיבות אלו, ללא כוונה, מסתלק מן העולם בטרם עת. כך מבואר בקיצור השלה, חולין עמוד קוף עין חית, ובעולה תמיד סימן קלה. תראו כמה חשוב, התחנון ונפילת אפיים, ואנשים דופקים בלב, יש כאלה אפילו לא דופקים, ואומרים, ישבנו בגדנו, גזרנו, גם חיכה לגמור את זה מהר, גדו, 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 גדו. לא מבין מה הוא מדבר, על מה הוא מדבר, ולא כלום. מי שיקרא בעיון את הנפילת אפיים לדוד, וואי, 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 איזה דברים כתובים שם. לא שמתם לב הפעם, אני חושב. תשבו על זה, רק ללמוד את זה, רק ללמוד את זה. בלי קשר עכשיו לנפילת אפיים. ואחר כך, כשתגיעו לנפילת אפיים, זה יהיה בשבילכם משהו, משהו. נפש בהמית. קבלה בידינו מהרבה רבי זושה. יש להיזהר לא להציג רגליו על הארץ בלא נטילה, כי בהציג רגליו על הארץ בלא נטילה, אז חס ושלום כל חימום הרע שבנפש הבהמית רודף אחריו להסיתו. כך כתב על אגרא דפירקא אותת. נפתלי, ראוי לכבד בחוץ של ברכה אדם ששמו נפתלי. כך כתב רבי אברהם פלאג'י באברהם אזכור עין ה. אם יש בשולחן אדם דשמו נפתלי, ראוי לתן לו כוס של ברכה. נציב מלח, אשת לוט כידוע נהפכה לנציב מלח. בספר סדר הדורות, אלף השני, ממזן, מעיד, בשם ספר גור אריה יהודה, אני חושב זה ראשי תיבות ג' א' י', כי ראה בעצמו את נציב המלח בכות תאורו אחר חצות לילה, אשת לוט נראית בשלמותה, ושעתיים בטרם יאור היום נשאר ממנה רק שני טפחים, משום שהעזים מלקקים אותה, ולפני חצות לילה שוב תגדל עד לגודל הרגיל. והוא ראה את זה במו עיניו. כיום לא ידוע איכן נציב המלח. לדעת הרדל בפרקי דרבי אליעזר פרק כ"ה עוד פה, נציב המלח כבר לא קיים, לפי שהיה בסביבה רעש ארץ, ויצא עם המלח מגבולו ושטף את הנציב מלח. בעת חידוש הלבנה, נציב המלח נמצא בשיא גודלו, ככל שמתרחקים מזמן המולד, נציב המלח הולך ומתקטן. כך כתב הרוקח בפירושו על התורה, בירא יוטט, כבב. אומרים על אשתו של לוט, לעת חידוש הלבנה, נציב המלח מתרבה, וביושנה של הלבנה מתמעט. נר, אדם שמעוניין להפוך את מזלו הרע למזל טוב, או להגביר ולהגביה את מזלו הטוב, יקפיד להדליק נרות בבית הכנסת. כך אמר הראה מלוניל בספר אורחות חיים. דיני ערב יום הכיפורים אות יוד א', כשהייתי מתפלל בבית כנסת התום, בשכונת שבזי, היה שמה, הרי עזרת נשים, מקום שהיו מביאים נרות נשמה והכל, כל הזמן היה דולג שם, היו מדליקים בבית הכנסת. היה שם דבר מעניין. מיד אחרי זה היה את ההיכל, ועשו בהיכל בצד. עשו חור קטן, נשנבון, שפותחים אותו עם דלת קטנה, משהו כזה סודי כזה, כך כשהייתי ילד, זה השאיר בי רושם גדול. והיו הנשים באות, במקום לפתוח להם את ההיכל, היו פותחות את הישנה, מכניסות את היד ונוגעות בספר תורה, ומתפללות מה שרוצות ויוצאות. זה היה ישר, מהעזרה בפינה שמה, מכניסות את היד, מתפללות ויוצאות. אנשים לא יודעים, אפשר להתפלל מול ההיכל, ולבקש מה שרוצים. אפשר להתפלל מול ההיכל, ולבקש מה שרוצים. איי, 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 איי. אדם שסובל מבעיות ברגליים או מכאבי רגליים, ירבה לתרום נרות לבתי כנסיות. אצל אשכנזים מדליקים תמיד שני נרות לפני השליח ציבור. הסובל מבעיות ברגליים או מכאבי רגליים, ירבה לתרום נרות לבתי כנסיות ושב ורפא לו. כך אמר בעל שוט שם אריה בסימן סמך, ונתן סימן לדבר, נר לרגלי דבריך, באור לנתיבתי. נר לרגלי, אתה נותן תרומה לנרות, הרגליים יהיו בסדר. נר זה סגולה לרגלי. נר הבדלה, ההסתכלות על הציפורניים, לאור האבוקה, לאחר ברכת מאורי האש בהבדלה, מסוגלת לסימן ברכה לכל ימי השבוע, וגם לפקידה בזרע חי שבקיים. כך מבואר בבח, סימן רחץ, ובדרכי החיים עמוד רצה, עוד עיני. לאלה שלא יודעים, ראיתי כל מיני אנשים עושים ככה וככה 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 וככה, מתקרבים לנר, את האצבע הזאת הבוהן מכניסים לפה, סוגרים, מסתכלים ככה, לראות ככה שרואים את הציפורניים, ואחר כך ככה, זהו, ככה ממול, פעם ככה ופעם ככה, זה הכל, באצבע, ביד אחת. One, three, seven, three. זהו, זה כל הסיפור. גדולי ישראל קיבלו במסורת, כי אדם שזהיר להדליק נר הבדלה פעם נוספת לאחר כיבויו, ינצל משרפות. וזה בדוק ומנוסה. כך כתב בעל אלף כתב, אות תתלת, בשם הרעבד, רבי זלמן, בנהית, שכך קיבל במסורת. אז אם גמרנו עם ה... נר הבדלה, אם מדליקים אותו עוד פעם אחר כך ומקבים, זה מועיל נגד שריפות. נר שבת, נר שהדליקו לכבוד שבת, מאיר יותר מנר בעל אותם נתונים שהדליקו ביום חול. כך מבואר בבני ישכר. זה ידוע לכל איש ישראל שנרות של שבת מתברכים יותר באורה מכל ימות החול. לזה רב ולזה מועט. בכמדומה שהמבינים יודעים זה. אמרנו שיש קשר בין הנשמה של האדם לנר וכו'. ואמרנו שיש כאלה שמעריך להם עד מוצא שבת. יש לי בת שכל פעם מעריך לה עד מוצא שבת. מדהים. נתינת גרגיר מלח על פי הנר בערב שבת תגרום שהנר ידלק יפה בשבת. גרגיר מלח על פי הנר, נר זה המקום איפה ששמים, נגיד אם יש לך צלוחית, אתה שם שמן, זית, אז הצלוחית זה הנר. ואחר כך יש פתילה. אז אם שמים גרגיר מלח על פי הנר בערב שבת, תגרום שהנר ידלק יפה בשבת. כך כתב הרמון, נותנים גרגיר של מלח על פי הנר בערב שבת, כדי שידלק יפה בשבת. פעולה זו אינה טבעית, אלא על דרך של סגולה. כך מבואר בשולחן ערוך. נר שבת שנפל על המפה, וקיים חשש שריפה, יש לקחת חתיכה מחלה של שבת, להניח ליד הנר, והנר יתקבל מעצמו. דבר זה נמסר בקבלה מהחתם סופר. וכן העיד בעל שבט יהודה שראה את חמיו, בנו של החתם סופר, כך נוהג שהנר היה נופל בשבת, והיה לו זה בקבלה מאבי, מרן החתם סופר. מה אתם אומרים על דברים כאן? אדם שאינו מסתפק בהדלקת נרות שבת כפי דרישת ההלכה בלבד, אלא מוסיף להדר במצווה זו מכל הבחינות, באיכות וכמות השמן והפתילות, בזמן ההדלקה שהוא מקדים, במקום ההדלקה, יזכה לבנים וחתנים, תלמידי חכמים. אנחנו מדליקים 10 נרות, כל שבת. כך מבואר במסכת שבת, ובטור, רסמך ג', מסכת שבת כ' ג', בראה בקונטרס הצבא רבי שמואל טפילנסקי יוד ב', המהדר בנרות שבת ומקפיד להדליקם בשמן זית גם כאשר מחירו יקר, הבורא יתברך מאריך את ימיו ושנותיו. מסופר על אדם שיאריך ימים ולא מצאו לו זכות שבעבור המאריכים ימים, אלא מה שלא היה מדליק בשבת, כי אם בשמן זית, אפילו אם היה ביוקר. השם זיכה אותי מאז שהייתי עני, לא הפסקתי, כל 40 וכמה שנה, כל הזמן שמן זית. כבר טונות של טונות של טונות של שמן זית. השם נותן, פותח. שמן זית. כך מבואר בספר חסידים, סימן רעב. ובספר יעלזו חסידים, יעלזו חסידים, עין רש, רש פי. לבעל הפה ליועץ. נרדף. אדם שהוא בגדר נרדף, גם אם הוא רשע, הקדוש ברוך הוא עומד לצידו, שנאמר בקהלת ג' ט"ו, האלוהים יבקש את נרדף, אפילו צדיק רודף רשע. בזה מבאר הגאון מבילנה את הכללה, ונסתם ואין רודף אתכם. הנאיחה שואל הגאון, שבנסתם, זה כללה אם אתה צריך לנוס. אך ואין רודף אתכם, זוהי ברכה ולא כללה. מה, 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 מה יש בכללה ואין רודף אתכם? טוב מאוד של אין רודף. לכאורה זה ברכה, לא כללה. אז איך זה נמצא בכללות? אך כאמור, אדם שהוא בגדר נרדף, הקדוש ברוך הוא עוזר לו גם אם הוא רשע. אז ממילא אם אין רודף אתכם, זה כללה. שאפילו את הזכות של נרדף לא תהיה לכם. נרבים. נרבים זה עצבים. נרבים. אותם אנשים שכופלים ומשלשים את תיבות התפילה, זה משום שגובר אצלם יסוד העפר. שמחמתו נמשך עצבות ועצלות, שזהו מידה רעה מאוד. כך מבואר במגן אברהם, פרשת בעלותך. אז יש כאלה שחוזרים על תיבות תפילה כל פעם. חוזרים, מאיפה זה? יסוד העפר. גובר אצלם יסוד העפר. מזה יש עצלות ועצבות. מידה רעה מאוד. לא טוב להיות האדם מחמיר יותר מדי ומחפש. ומחפש אחר הספקות, כי אין לדבר סוף. לא יכניס את ראשו בספקות החמורות אשר אין להם קץ בסוף, כך כתב הרמב"ן, סוף הלכות נידה, פרק 9. נשיאת חן, מי שנזקק לטובתו של אדם אחר, וחושש שעלה יסרב לבקשתו, בטרם ייגש אליו לבקש את עזרתו, יאמר 3 פעמים, סמכתי, ואומרים לי, לא צריך להגיד זה בניגוד, סמכתי ואומרים לי 3 פעמים, השם יתברך, ייתן חינו בעיניו, ימלא שאלתו. כך אמר רבנו חיים ויטל, קדוש עליון. נשיאת כפיים, כהן שהציבור שונאים אותו, או שהוא שונא את הציבור. סכנה לכהן אם יישא כפיו. לכן יצא מבית הכנסת. קודם רצה, ועל זה תקנו לברך את עמו ישראל באהבה. ולמי שנאה זה לא באהבה. כך מבואר במשנה ברורה, קוף קף חט למדזן. בכוחה של ברכת כהנים הנאמרת בכוונה רבה, לבטל את החלומות הרעים ביותר, ולהפוך אותם כעפרה דארעה. אבל ברכת כהנים, בכוונה רבה, זה לא רק לדייק בניגון כמו שהמקרא אומר, אלא זה בכוונה, שהוא יודע מה הכוונה בכל דבר. יברכך השם, ישמרך וכו'. יש את הדפים האלה שחילקנו מאות מהם, שכתוב בהם, ביברכך, זה על פי הרבה הרבה הרבה, על פי פירוש חכמים זכרון בספר יצירה, תרגום יונתן בן עוזיאל, ספרי, פסיקתא, גמרא, מדרש רבה, מדרש תנחומא, רש"י, בן עזרא, ועוד ועוד ועוד, בקיצור יש פה הרבה, אז בנו תמצית לכל דבר. יברכך בתורה, בחוכמה, בבריאות, בשמחת חיים, בבנים ובממון. לא רק אנחנו מתכוונים, גם הכהנים צריכים ללמוד את זה. אחר כך השם, אדון הכל היה עובד ויהיה, הוא מהווה את הכל בכל רגע. וישמריך, תשמור בניי ובנותיי, תשמרני מגזלנים, מחולי הגוף והנפש, מחילול השם, מאבדה, מיצר הרע, מעין הרע, ושלא תבוא רעם מהברכה. אחר כך שעונים אמן, אז יש לך בן אל נקרב תשועת מצפך. אחר כך יאר, תאיר עיניי בתורה, תצליח מזלי, תיתן לי בנים וחתנים, תלמידי חכמים שיעירו בתורה. שוב פעם, שם השם, אדון הכל היה, הווה ויהיה, ומהווה את הכל בכל רגע. פניו, תאיר לי בפנים שוחקות, כולם יכירו שהשגחת השם מלווה אותי. אליך תושיע אותי, ביחונקה, במתנת חינם, בחן, בכבוד, תמלא בקשתי, בעת צרה, אמצא חן בעיניך ובעיני הבריות, תיתן לי דעת ובינה, בחיבה ללמוד התורה. אחר כך אמן, פחדך שר תוציא ממעשר. יישא, תקבל תפילתי, תמחל עוונותיי, תפנה אליי גם כשאחתה, תכבוש כעסך ממני ותחוס עליי. שם השם, עוד פעם, אדון הכל היה הווה ויהיה ומהווה את הכל בכל רגע. פניו, שלא אהיה בהסתר פנים. אליך, תיתן לי עושר וממשלה, ובכל מקום יהיו מידות הרחמים נשואות אליי. בינתיים באמצע, פדי סועים, פתח סומים, משעך מצפים. ויישם, תיתן ותעזור לי לך להיות בשלמות המידות ובשלווה. שלום, תן לי שלום, ועל ידו יחולו כל הברכות עליי, ששלום הוא כלי המחזיק כל הברכות. ובאמן, דלי יקושים וקבץ נפוצים, סמוך אדוני מפלטן. כמובן שהכהנים צריכים להתכוון כלפי הציבור את הברכות. אם הם רוצים לכוון על עצמם, כלפי הציבור. אז צריך להפך קצת על שונות וכו', ואז יש כוונה לכוון, להשפיע. אמנם זה לא הם המברכים, זה השם ברך, ואני אברכם. הם רק הצינור שדרכו הוא מעביר. אבל בכל אופן, אם עושים את זה עם כוונה לשם שמיים, אז כל מה שכתוב פה מתקיים. אז מי שנושא כפיים ובכוונה רבה, אז זה מבטל חלומות רעים ביותר והופך אותם לעפר הארץ. כך מובא במדרש תנחומה. ואפילו רואה אדם בחלומו חרב שלופה, הקוטעת את ירחו. בעת שרואה הכהנים נושאים את כפיהם, החלום הרע מתבטל ממנו. אבל שהם התכוונו. קבלה מפי רבי אליהו לופיאן. אדם הרוצה למצוא את זיווגו מהר ובקלות, יפתח את שתי ידיו ויפרסם כלפי השמיים בעת ברכת כהנים, כי האדם המבקש ירד שפע ברכה על צרכיו. הגאון רבי אליהו לופיאן הוסיף כי עצה זו מועילה לא רק למציאת שידוך, אלא לכל העניינים הנצרכים. יש אומרים שהעצה הזו מועילה רק בראש השנה. בני זוג שעדיין לא נפקדו בזרע של קיימה, יבקשו משני כהנים מיוחסים מארץ ישראל, שיש להם ייחוס אחורה אחורה עד אהרון הכהן, שלפני שהם מברכים את העם בברכת כהנים, יעתירו לפני השם שיפקוד אותם בפרי בטן. וכך יעשו מדי יום עד שיפקדו. אז יש כוח בשני כהנים מיוחסים המתפללים על זוג שיפקדו בפרי בטן לפני ברכת כהנים שיתפללו עליהם, ויועיל. כך מבואר בשו"ת תשובות בהנהגות חלק א' סימן תשץ. נשים. נשים מתות בגיל צעיר יותר מגברים. מה הסיבה? משום שהן דברניות. וכשנגמר להם מספר התיבות שנקצבו, הן מתות. כי יש קצבה לדיבור של כל אדם. מה שאין כן, הגברים מדברים פחות, מאריכים חיים יותר. כך מבואר במדרש הגדול, פרשת שמות, ראה גם תוספות בכתובות נון ב'. הגילים הענודים על אוזני הנשים, מה המטרה? למה עושים לנשים חור ותוקעים שם עגילים? מה המטרה? לא לקישוט ויופי. עונש וכללה על החטא של חווה בעץ הדעת, שתהא נרצעת באוזניה כעבד עולם. והם חושבים שזה יהלומים, וזה עושים מהכללה יהלומים. כך מבואר בפרקי דרבי אליעזר פרק י"ד, בהגהות הרד"ל שם עוד ט'. לנשים יותר קל לצום מגברים. כך כתב הרמב״ם בפירוש המשניות יום הפחת. הנקבות סובלות התענית יותר מהזכרים, לפי שמזג הזכרים חם והנמס מגוף יותר. מסיבה זו נשים מתחילות לטענות כבר מגיל 12. ובאמת רואים את זה, למה? אשתי הצדיקה, יש צום, אז היא מתחילה כבר מהצהריים לעשות לחוח. עכשיו אתם יודעים, כשאתה מריח את האוכל, זה עוד יותר קשה לגמור את הצום, ולהכין את האוכל לילדים, ולהאכיל ילדים, וכל התקופות שלה, והן עוברות. ורק הגברים מריחים משהו, כבר הריר שלהם יוצא. ההשתוקקות לשירה וזמרה קיימת אצל נשים בעוצמה רבה יותר מהאנשים. מה הסיבה לכך? אומר רבי סוחר דוב מבלז, זכר צדיק ברכה, משום שמקור השירה הוא בבית המקדש, על 15 המעלות, המדרגות. שם היו עומדים מלוויים ומשוררים. והמרחק בין 15 המעלות לבין המקום שבו עמדו אנשים בבית המקדש, היה גדול יותר מהמרחק שבין המעלות למקום שבו עמדו אנשים. לכן הטבע של השירה חזק יותר אצל אנשים. אתם שומעים? מבית המקדש, בכיוון שהם היו שומעים, שירת הלוויים, יותר קרוב מהגברים, אז הדבר נדבק בהם. אישה נהנית משירה וזמרה בכל גיל עד סוף ימיה. בת 100 כבת 20 לשירה וזמרה. כך מבואר במועד קטן ת'. בת שיטין כבת שיט לכל טבלה רהתה. היא רק שומעת איזה משהו של שיר, היא כבר רצה. רואים את ההופעות של כל הזמרים הפסולים, איך הם משוגעות אנשים. והיא רצה לחוץ בגיל 60 כמו בת 6 לשמוע כל שירה. כי היא נהנית מכלי זמר וכדומה, אף שהיא זקנה כמו בימי נעוריה, כמו שפרשו הראשונים. האישה קשה בטבעה. למה? היא נבראה מהעצם. האיש נוח בטבעו, כי הוא נברא מהעפר. יש במדרש כמה דוגמאות, שהיא יותר צעקנית, קולה יותר נשמע, כי היא עצם. ואדם בא מהעפר, אז הוא יותר שקט. ועוד כמה דוגמאות שם. כך כתב רבנו בחיה פרשת בראשית, והוסיף, הועיל בטבע האישה קשה, לכן נאמר בה ויבן, כאדם שבונה בניין באבנים שהם קשים. כשנשים מפחדות, הן נלחצות ומשקרות. כך מובא בילקוט שמעוני רמז פי בית. מסיבה זו מבאר החזקוני, בראשית י"ח-ט"ו, נשים פסולות לעדות, לפי שהן חששות מפני היראה. תדע, הוא מוסיף שאפילו שרה אימנו, כיוון שהיא ראה מיד כחשה ואמרה, לא צחקתי. זכות גדולה היא לאישה למות בחיי בעלה, כדי שלא יהיה בה שמץ של אישה קטלנית. אישה שמתו אצלה שני גברים, לא מתחתנים איתה. היא נקראת קטלנית. יש אומרים שלושה. מכל מקום, ככה, אם היא נפטרה לפני, לא יהיה בה שמץ. כי אם מתחילים כבר לקבור את הבעלים, זה כבר שמץ של קטלנית. וככה אין בה שמץ. אבל כבר אמרנו שהן מתות בדרך כלל לפני הגברים, בממוצע הסטטיסטי, בגלל שהן דברניות ומבזבזות את המילים האלה. וזה כתב על צרור המור בראשית כף ג' ב'. לנשים מותר לאכול מאכלים שגורמים לשכחה, מפני שאינן מצוות בתלמוד תורה, ולכן אין להם איסור של שכחת התורה. כך אמר הגאון רבי חיים קניאבסקי מנוחתו עדן, בספר הזיכרון. שלושה ממייסדי עולם באדיריו לקחו נשים האסורות להם על פי התורה, וילדו כהנים, מלאכים, נביאים ועמים. והם לוט, שידע את בנותיו, וילדו את מואב ועמון. והם יצאו רות המואביה ונעמה עמונית. יהודה בן יעקב ידע את קלתו, תמר, וילדה לו את פרץ וזרע, שמפרץ יצא מלך המשיח. עמרם, אבא של משה, לקח את יוכבד דודתו, וילדה לו את משה ואהרון. אז שלושה ממייסדי עולם באדיריו, לקחו נשים האסורות להם על פי התורה. אז לוט לא הייתה ברירה, כי הם חשבו שכבר לא קיים העולם, הכל נשרף. ויהודה בן יעקב זה מלאך, איתה הוא. כי ככה רצה השם. ועמרם לקח את יוכבד דודתו, זה לפני מתן תורה. וילדה לו את משה ואהרון, הכל מאת השם, לפי מה שהוא יודע, שצריך לבוא. שצריכות לבוא נשמות גדולות, אז היצר הרע מנסה לחבל. אבל הוא אף פעם לא יעלה על הדעת שהם יבואו כאילו בצד של איסור. אז הוא לא תומן פח שם. אז לכן זה בא בדרך כזאת, שהוא לא חולם שמשם יכול לצאת משהו טוב. אפילו אברהם יצא מטרח. נשיקה. קיים סוד נשגב בנשיקת ידי אדם גדול שאתה בא להתברך מפיו. כך מבואר בספר מראית העין בעבודה זרה יוצזן. המבקש להתברך מגדול יישק ידו ויברכהו, ויש סוד גדול בדבר. כך מצאתי בליקוטי גורי הארי זיכרונו לחיי העולם הבא. בנשיקת ידי האם בליל שבת קודש קיימים עניינים נשגבים. כך כתב החידה בספרו מראית העין, עבודה זרה, דף יוצן, בשם הארי, זכרונו לברכה. הארי, זכרונו לברכה, כתב שיש סוד בנשיקת האדם על ידי אמו בליל שבת קודש. אז אם הוא מנשק את הידיים של אמא שלו בליל שבת קודש, יש בזה עניינים נשגבים. קבלה מפי רבנו אלעזר בן רבנו יהודה, כי כל אדם שמנשק את בנו הנפטר, בידוע שכל בניו ימותו לו בחייו. כך כתב החידה בספרו דבש לפי מערכת נון עוד כ"ד. אסור להשתתח על המתים, לנשק אותם, לחבק אותם. באור החיים הקדוש מובא כי אין לנשק אף מת, כי המת גדוש בטומאה, בטומאתו בוקעת מעולד לרקיע, ותיפגם הנפש הנושקת. נשמה? מה צורתה של הנשמה? מה גודלה? הנשמה ממלאת את כל חלל גופו של כל אדם באדם, וממילא היא מקבלת את צורת גופו. כך מבואר במסכת ברכות יוד, מה הקדוש ברוך הוא מלא את כל העולם, אף הנשמה מלאה את כל הגוף. ותראו רש"י בחגיגה יוד ב', דיבור המתחיל רוחות ונשמות. לכן כששואלים איך נראית הנשמה בעולם העליון בגן עדן, זה כמו הבבואה שלך שנראית במראה, ואין לה, אין תפיסה בה. וככה, האדם הנשמה מרחפת בעולמות העליון. חלק מסוים הנשמה עובר בגופו של אדם ממקום למקום לפי הצורך. ובכל רגע ניתן לדעת איך הוא נמצא באותו רגע. כיצד? כידוע יש אנשים שמנענעים את עיניהם בשעה שהם מדברים. יש אנשים שמנענעים את ידיהם בעת דיבורם. או את ראשם או את רגליהם. וכן דברים אחרים. הסיבה לכך היא שבכל מקום בגוף שהנשמה נמצאת שם כעת, עושה האדם תנועה יתרה, כמו שאני עושה עכשיו, במקום ההוא. כך כתב בעל הראשית חוכמה, בשער העירה, פרק 90, בשם תיקוני הזוהר. נשמתו של אדם אינה חוזרת אליו לאחר השינה בלילה, בטרם עיר השחר. כך כתב הגאון מבילנה. פרשת בראשית על דרך הרמז. אף על פי שפעמים נעור האדם קודם היום, מכל מקום אין נשמתו עוזרת בו עד היום שמגיע היום. וגם כשאומרים ברכו את השם המבורך והוא עונה. אין נשמתו של אדם חוזרת אליו לאחר שינת הלילה עד שיתפלל ויענה ברוך השם המבורך לעולם ועד. זאת אפילו אם השכים ללמוד ולעסוק בתורה. כך מבואר בספר פרי עץ חיים בשם הארי, זיכרונו לחיי העולם הבא. יעלה ויבוא. אין הנשמה יכולה להגיע למקום מנוחתה בעולם העליון, אלא לאחר שירכב כל הגוף. כך כתב בעל ערבי נחל. פרשת ויקל. אמרו ריבותינו, אי אפשר לנשמה לעלות למעלתה עד שיורכב כל הגוף. אבל מי שכל מעשיו אפילו צורכי גופו אינם רק לשם, אף ביות עדיין הגוף קיים, יכולה הנשמה לעלות ישר. אז אם אתם רוצים לא להמתין עד שירכב הגוף, אם כל המעשים, אפילו צורכי הגוף יהיו רק לשם לבדו, לא צריך להמתין לרכבון של הגוף, והנשמה תעלה מיד. נשמה יתרה, הניתנת לאדם בכל ערב שבת, גורמת לו רוחב לב למנוחה בלשמחה, ולהיות פתוח לרווחה, ויוכל וישתה, ואין נפשו קצה עליו. אומר רשי בביצת תוז, דיבור המתחיל נשמה יתרה. כמו כן היא גורמת לו להתענג כגיבור בשתיית יין, ואם אין בו כוח גדול, אין בו יכולת לשתות. רבנו חננאל תענית כפחית. כמו כן הנשמה יתרה מביאה עליו שפע אלוהי ושכל יותר לעסוק בתורה. ככה אומר השיטה מקובצת בצה שם. הסיבה שבמוצאי שבת אדם מרגיש כבדות היא בגלל הנשמה יתרה שעבדה. כך כתב על התורים ויקרא יוד יוד. לא רק בשבת יש לאדם נשמה יתרה, אלא בכל יום שיש בו תפילת מוסף. כך כתב הגאון בתיקוני הזוהר תיקון כף א' דף נון זן. בכל יום המוסף יש לו לאדם נשמה יתרה, והיא המוסף, התוספת של הנשמה. נשמת כל חי. קבלה בידינו, כי אמירת נשמת כל חי בתודה וכל זמרה בפני עשרה, מסוגלת להביא מזור ומרפא לכל מחלה שהיא. לכן אדם שחלה במחלה, יקבל על עצמו, לכשיברים ממחלתו, יאמר נשמת כל חי עד ברוך אתה השם, שבהשתבח בשמחה בפני עשרה מישראל. ובעצה הזו נתרפאו רבים, וזו קבלה בידינו מרבי יהודה החסיד, וזו עצה של רב השיל, הרב של השח, וכך אומר הבן איש חי, בשנה שנייה בתולדות סעיף ג' בכף החיים, בשבת סימן רש פי א' עוד ח'. גדולי ישראל ממליצים לקבל לומר נשמת בכל בעיה שהיא, ובעיקר למציאת זיווג, לפקידה בזרע של קיימה וללידה קלה. אמרנו בספרים שלמדנו פה, שאם אדם יקדים להודות לשם על דבר שהוא נצרך לו, ועוד לא נתרפא, אם יקדים להודות, ויעשה אפילו סעודת הודיה לפני, כמו שהולכים לעשות עכשיו, בעוד חודש ומשהו, להודות כבר על הגאולה, אפילו שעוד לא הגיע, להודות כבר. אז מישהו שמע את זה ועשה ככה, היה לו מחלה ועשה ככה, והודה לפני וסתלקה מחלה. דעות רבות נאמרו כיצד לקבל לומר נשמת. יש אומרים לקבל בנוסח כזה, כשאצא מן הצרה וירווח לי, אומר נשמת כל חי בכוונה שלמה. יש אומרים שהקבלה תהיה לומר נשמת בעשרה אנשים. ויש אומרים שבמעמד אמירת נשמת יש לעשות סעודת הודיה על הישועה והצלה מן הצרה. ויש מוסיפים שהסעודה תהיה עבור תלמידי חכמים. ויש אומרים שנכון לעשות סעודת מלווה מלכה. ויש שצריכו לתת צדקה במעמד אמירת נשמת. ואם הוא נאמר לאחר חצות לילה, יש בזה עוד תוספת מעלה. בקיצור, להתחייב לומר נשמת עם כוונה בעשרה אנשים, עם סעודת הודיה לתלמידי חכמים, בסעודת מלווה מלכה, עם צדקה לאחר חצות, יא חלולו. במקרים מסוימים מורו ריבותינו להמשיך לומר נשמת לאחר הישועה עד חג הפסח הבא, ולפעמים יותר. זה יכול להיות חצי שנה, 13 שנה. התרפאת, עבר הכל. למה לא להודות כל יום? אבל אז ברור שזה כבר לא כמו שאמרנו, אחרי חצות, עשרה תלמידי חכמים, וארוחות, וסדקות, וזה, זה, לא ישאלו כלום בסוף. מקורות לכל האמור. חנוכת התורה בקונטרס אחרון שם תולדות התם, שם הגאון מבילנה, בן איש חי בתולדות ג' כף החיים, רפא, חטא, תהילות חיים, עמוד נון חטא, דרך שיחה, בית, תפו, תורת היולדת, פרק תדבב, אורחות רבנו, שלד. נשר. הנשר מגביע עוף יותר מכל עוף אחר. לכן הוא מוכתר בתואר מלך העופות. בהיות הנשר בן 10 שנים, יגביע עוף עד שיתקרב לגלגל השמש, ומרוב חום הוא נחבט ונופל לים, כאשר כל הנוצות נמרטות. לאחר מכן יתחדש ויעלה עבר כבתחילה. זו דרך הנשר כל 10 שנים משנות חייו עד הגיעו לגיל 100. משנת 100 הוא מגביע עוף עד הגיעו לגלגל האש ונופל לים ומת. כל זה כתב רבנו בחיה בראשית ב' יוטט בשם רב סעדיה גאון. ברצות הנשר להגביע עוף הוא דואה באופן ישיר מלמטה כלפי מעלה, להבדיל משאר העופות שעפים באלכסון עד הגיעם למעלה. תכונה זו נובעת מכוחו העצום של הנשר, וכדברי הנביא ישעיה מם למד א', יעלו עבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ולא יעפו. לא מתעייפים. זה הנשר. יש סרטונים שמראים נשר איך תופס. תייש או אייל ומרים אותו מההר או יעלים, תופס אותם ככה, יש לו ידיים יא חביבי עם ציפורניים וגורר אותם באוויר, ויא חביבי טס איתם, מטיל אותם למטה, מרסק אותם, אחר כך אוכל אותם. ויש נשרים שירימו גם ילדים ואנשים, תופסים אותם, אתה לא יכול לעשות שום דבר נגדו. לו כוח עצום, מוטת הכנפיים שלו 3-4 מטר. אתם יודעים מה זה? זה משהו מפחיד. נוחת על הבן אדם. כן. הוא גם צולל לתוך המים ותופס דגים גדולים, לא כאלה, לא של דג. והם הרים אותם, יא חביבי, איזה כפות יש לו, יא בבית. זהו, זה הבריאות המופלאות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמנו להתפעל. כמה הקדוש ברוך הוא עשה עבודה, כמו שאומרים, כן? אבל כערף עין. צ'יק! והכל נהיה. צ'יק! אז תבינו, כביכול, מה המחשבה של הבורא יכולה להכיל בן רגע? את כל פרטי הפרטים בתוכנית, בתוכניות של כל הזה, והצבעים שלהם, בגודל שלהם, המשקל שלהם, המסה שלהם, התכונות שלהם, ואת הכל הוא ברא בבת אחד, ויומר פרי, ונהיה. בראשית ברא פרי, הכל נהיה. ביום הראשון כבר פרי, ביליונים, ביליונים של סוגים. את כל זה הוא ברא פחות מערב עין. אז לכן הוא גם יכול בסקירה אחת, לזכור את כל באי העולם ולדון אותם בראש השנה. גם כבני מרון, כל אחד כמו כבש, משפט פרטי, וגם בסקירה אחת. מי יכול להכיל מקצת מן המקצת? על כן, הכל ידוחה והכל ישבחוחה, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. המשך יבוא.